שלום, ברוכים הבאים לשיעור החמישי בסדרה העוסקת בהלכות מנהגים דרך עיון בפרק הרביעי במסכת פסחים. בשיעורים הקודמים עסקנו בעקבות הראשונים בשלושה אופנים שונים להבנת כוחו של מנהג: כדין ודיני נדרים, כתולדה של תקנת חכמים, או כחיוב מצד כוחו של ציבור. אמנם, דיוננו נסב לגבי מנהגים אשר לכולי אלמה אינם מחויבים מעיקר הדין, ולכל היותר הם באים כתוספת על עיקר הדין. אלא שהרמב"ן, וראשונים רבים בעקבותיו, דנו בסוג נוסף של מנהג. זאת, בעקבות סיפורה של הגמרא אצלנו בפסחים על רב אבר בר חנה, אשר בבואו לבבל אכל דייטרה. דייטרה זהו חלב אשר בני ארץ ישראל אכלו, ואילו בני בבל נהגו בו איסור. וכך מספרת הגמרא: כי אתה רב אבר בר חנה, כאשר בא רב אבר בר חנה מארץ ישראל לבבל, אכל דייטרה. אז הוא אכל את אותו החלב. אול לגבי רב אביר הסבא ורב ברדר אבונה, שני המוראים, רב אביר הסבא ורב ברדר אבונה, באו לפניו, כיוון לחזינו, כאשר ראה רב אבר בר חנה שהם באים, כס ימיניו. כיסה מהם את אותו החלב שהיה אוכל. אך הם הצליחו לראות, הלכו, עטו ואמרו לילה אביי, וסיפרו לאביי כי רבא בר בר חנה אכל בבבל את אותה הדייטרה אשר בני בבל נהגו לאוסרו. אמר להו אביי לאותם שני המוראים, רב אביר הסבא ורב ברדר אבונה, שבינחו ככותי. כלומר, רבא בר בר חנה שיבה אתכם ככותיים. הגמרא ממשיכה ומסבירה כי רבא בר בר חנה לא נתחייב לאסור את הדייטרה כאשר הגיע לבבל, מכוח המשנה האומרת שהולך ממקום למקום, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שבא לשם, מכיוון שהיה מארץ ישראל, ולשיטת אביי מנהגי ארץ ישראל גוברים על מנהגי בבל, וכפי שהערכנו בסוף השיעור שעבר, או לדעת רב אשי, מכיוון שדעתו הייתה לחזור לארץ ישראל, וכל מי שדעתו לחזור בין ארץ ישראל ובין למקום אחר ממנו יצא, אין הוא מחויב בחומרי המקום שבא לשם. אלא שהראשונים שבו ויקשו שאלה נוספת: מדוע הצנעתו של רבא בר בר חנה את עובדת אכילתו את הדייטרה התבהרה על ידי אביי כנובעת מהערכה נמוכה, שבין חוקקותיי, לרב אביר הסבא ולרב ברד רבונה? ועל עודין מפורש ובמשנה, אל ישנה אדם מפני המחלוקת. על כן רצה רבא בר בר חנה להסתיר את אכילתו את הדייטרה. כלומר, אף אם אדם שכוונתו לחזור למקום ממנו הוא בא, אינו מחויב במנהגי המקום אליו הגיע, מכל מקום אל לו לעבור עליהם בפרסיה, מפני חשש המחלוקת. וזה בדיוק מה שעשה רבא בר בר חנה. לכאורה, הוא היה מחויב להסתיר את אכילתו בין בפני תלמידי חכמים ובין בפני כותיים. מדוע אם כן, אמר אביי לרב אביר הסבא ולרב ברדר אבונה, שרב אבר בר חנה הסתיר את הדייטרה מכיוון שראה אותם כעמי ארצות, ככותיים? הרמב"ן במלחמות, דף י"ז עמוד א' בדפי הריף, מציע את הביאור הבא: דבר שמנהגו מחמת איסור תורה ואין טעותו מוכרע, כגון תרבה דייטרה, כלומר אותו החלב עליו אנו מדברים, והוא דעתו לחזור למקומו, אין עליו תורת מנהג בזה, אלא נוהג בו היתר ואפילו בפרסיה. ואין במשהו נוהג בו היתר מפני המחלוקת, שלא מחמת מנהג שלהם תפסו בו מתחילה, אלא מחמירים הם על עצמם לפסוק הלכה כן, וכיסורי תורה הוא להם, ואין צריך חיזוק, שכבר הם יודעים שמחלוקת חכמים הוא, ואין מנהג עירם מכריע. כלומר, הרמב"ן מחלק בין מנהגים שלכולי עלמא הם מחוץ לעיקר הדין, כמו איסור מלאכה בערב פסח קודם חצות, שזוהי המשנה הראשונה עליה דיברנו, לבין מנהגים אחרים שהם מנהגים המחמירים בפסיקת ההלכה, וכך לדעתו העניין בדיידרה. חילוק זה מאפשר לו להסביר מדוע אין צורך לשנות מפני המחלוקת בסוג השני של המנהגים, כלומר במנהגים העוסקים בפסיקת הלכה, כיוון שהם לא מביאים למחלוקת, שהרי חילוקי ההלכה מוכרים. ועל כן מוסבר מדוע רבא בר בר חנה, אילו לא היה רואה את אותם האמוראים כקוטעים, לא היה טורח להסתיר מהם את אכילת הדיתרה. אלא שעדיין, מצד עיקר העניין, ישנה חוסר בהירות ברמב"ן, כיצד אנו רואים מנהג השייך לסוג זה מצד מי שאינו נוהג אותו. מחד, הרמב"ן קורא למנהג כזה מנהג טעות. כלומר, עבור רבא בר בר חנה שבא מארץ ישראל לבבל ופסק כדיני ארץ ישראל, הייתה הדיתרה מותרת לגמרי. ובני בבל שנהגו באיסור מצידו, הרי הם טועים. והיא לכאורה סיבה לכך שניתן להתיר את המנהג, שהרי כפי שכבר ראינו בשיעורים הקודמים, נאמר בירושלמי שמה שנהגו בו איסור מחמת שחשבו שהוא אסור ובעצם הוא מותר, ניתן להתירו. אבל מאידך, הרמב"ן כותב בפירוש שכיוון שהטעות אינה בדבר משנה, אלא בשיקול הדעת, אי אפשר להתירו. ואף ששנינו שהטועה בשיקול הדעת, בניגוד לטועה בדבר משנה, אינו חוזר, מכל מקום, כל מה שלמדנו שם, הוא שאינו חוזר על השעבר, אבל האם מנהגו מחייב אותו גם לעתיד? האם טעותו בשיקול הדעת תקבע מעכשיו את דרכו גם להמשך? להפך, אומרים לנו מה שעשה עשוי, הוא משלם מביתו, ומכאן ואילך יפסוק על פי שיקול הדעת הנכון. אם כן, יכולים לנו לשאול, גם אם המנהג, כפי שראה אותו רבא בר בר חנה, היה טעות בשיקול הדעת בלבד, מדוע רבא בר בר חנה לא פרסם ברבים שאיסור האכילה אותו נהגו בני בבל בדיתרה, הרי הוא טעות גמורה? שאלה זו מתחזקת כמובן לאור שיטתו של הרמב"ן עצמו, המבסס בדרך כלל לתוקף המנהגים על דיני נדרים, שהרי נדר בטעות אינו נדר. יתרה מכך, השח ביורדיה, סימן ריש י' סעיף קטן ה', פוסק שמי שנהג במנהג כיוון שסבר שיש בכך איסור גדול ונתברר לו שאין בו איסור כל כך, אין מנהגו מנהג, ואף שבאמת יש בו איסור בדרגה מסוימת, שהרי זה נדר בטעות. כלומר, אפילו טעות בחומרת האיסור מספיקה על מנת להחשיב את הנדר כנדר בטעות. ואם כן, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאם נהג לחומרה כדף פוסק מסוים, אך למעשה, הרי זו טעות בשיקול הדעת שכן לא נפסקה הלכה כאותו פוסק, הרי לכל הפחות לדעת אותו המבקר מבחוץ, בסיפור שלנו רבא בר בר חנה, יהיה מותר לו לבטל את המנהג. אם כן, לסיכום, צריך עיון, מדוע מנהג המוגדר כמנהג טעות אינו ניתר על ידי החכם המבקר? כיוון אחד לתשובה על שאלה הזו ניתן למצוא בשוט הרשב"א, חלק א', סימן ר' נ' ג'. כיצד שורת הדין? אם שניים הפוסקים באחד, זה אוסר וזה מתיר. אם נודע אחד גדול בחוכמה ובמניין, ויצא שמו, הולכים אחריו, בין להחמיר, בין להקל. היו שניהם שווים, ולא נודע מגדול משניהם, בשל תורה הולכים אחר המחמיר, אבל כספי כדאורייתא, בשל סופרים הולכים אחר המקל. אבל, אומר הרשב"א, אם היה רב אחד במקומם ולמדם, הם הולכים אחר דבריו. וזהו, אומר הרשב"א, חלוקת ארץ ישראל ובבל ותר בדיתרה. דאלו אוסרים ואלו מתירים ואוכלים, שבמקום רבם, אילו יעשו שלא כדבריו, יקלו בכבוד רבם במקומו. דברי הרשב"א מורים, כי הבין שכוח המנהג כהנעוץ למעשה לא במנהג, כי אם בהנחה שמנהג זה הוא נהג על ידי חכמי המקום. לשון אחרת, כוח המנהג בפסיקת הלכה, כאשר מדובר על מחלוקת בין הפוסקים, הוא כוח המרא דאתרא. ואף שלדעת רבא בר בר חנה מבקר במקום, הרי זהו מנהג טעות ופסיקה בטעות, אין הוא רשאי לשנותו מפני כבוד הרב. ואף שאילו היה מדובר בטעות בדבר משנה, אין הוראת הרב הוראה והיא בטלה, מכל מקום בטעות בשיקול הדעת, מה שעשה עשוי, כל עוד, לכל הפחות, לא ישנה אמר הדאתרא את דעתו. הרשב"א מנמק זאת אמנם בשיקולים חיצוניים של כבוד הרב, אך נראה שניתן להציע גם טעם עקרוני יותר, על פי סוגיית הגמרא ועבודה זרה, דף זין עמוד א', תנו רבנן, הנשאל לחכם ותימא לא יישאל לחכם ויתהר, לחכם ועשר לא יישאל לחכם ויתיר. הוא מסביר שם הראש, שכיוון שכבר עשרו הראשון ושב יחתיך דייסורה, אין לו לסמוך על אחר שיתירנו לו. כלומר, מפורש בדברי הראש, שהסיבה לכך שאין החכם השני יכול להתיר, היא כיוון שהראשון שב יחתיך דייסורה, הכיל חלוץ של איסור על החתיכה על ידי הוראתו. ואומר הראש, אין הדברים מועילים רק על מנת להפוך חתיכה לאיסור. הוא מצטט מן הירושלמי, אמר חכם שתיהר, אין חברו רשאי לטמא. התיר, אין חברו רשאי לאסור. הוא מסביר הראש, וצריך להוקמי, יש להעמיד את אותו הירושלמי, שכבר חלה הוראת הראשון טרם שנחלק חברו עליו. מפורש אם כן, שאף הוראת היתר יש לה חלות, ומתירה היא את אותו החפצה הנידון, כל עוד אינה טעות לדבר משנה. ואם כן יש לומר, שמרא דאתרא, שהוא הפוסק הראשון לכל דבר שבמקומו, יש לכל הוראותיו חלות, בין להיתר ובין לאיסור. ואף אם לדעת מבקר מן החוץ או טועה בשיקול הדעת, אין הוא יכול לבטל את פסיקתו של הרב, אלא לכל היותר לנסות ולשכנעו בצדקת דרכו של המבקר. מתינו אף לראש, שבארץ אותם דברי הירושלמי, כל הלכה שהיא רופפת בבית דין, ואין את יודעת מה טיבה, צאו ראה האח הציבור נוהג ונהוג, כך אומר הירושלמי ביבמות, פרק ועין הלכה ג', הוא מסביר הראש, פירוש אם יש רפיון בהלכה, שאין ברור לך כמי נפסקה, וראית שנוהגין, הלך אחר המנהג, שיש לתלות שנראה לגדולים, שהנהיגו המנהג שההלכה כן. כלומר, שוב רואים אנו כי כוחו של המנהג בענייני הלכה, נובע ממה שאנו מניחים שעל פי גדולים הנהיגו כן. אמנם, דומה בעיניי שניתן להצביע על כיוון נוסף, לבאר את כוח המנהג בפסיקת הלכה. כוח שאינו נעוץ דווקא בסמכותו של רב העיר. הגמרא בפסחים תמחווה ועמוד א' מספרת. תנו רבנן, הלכה הזו נתעלמה בבני ביתירה. פעם אחת חל 14 ליות בשבת, הכוונה 14 בניסן, בזמן שבית המקדש עוד היה בנוי. שכחו, ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת עם לב. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לב? אמרו להם, אדם אחד יש, שעלה מבבל, והילל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח דוחה את השבת עם לב. שלחו וקראו לו, כאן אני מדלג על אותו הקטע שבו הילל מוכיח להם, שאכן צריך להקריב את קורבן הפסח בי"ד בניסן. אמנם לאחר שהם קיבלו את דבריו, אני ממשיך בגמרא, מיד הושיבו בראש ומינו נשיא עליהם. והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח. התחיל הלל וקנטרן לבני ביתירה בדברים. אמר להם, מי גרם לכם שאלה מבבל ויהיה נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם, שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. אמרו לו, רבי, הלל, שכח ולא הביא סכין מערב שבת. מהו? כלומר, אף אם אתה אומר שיש לשחוט את קורבן הפסח בי"ד בניסן, אבל במקרה ומישהו לא הביא את הסכין מראש, כיצד יוכל לשחוט, והרי הסכין אסורה בטלטול. אמר להם, הלכה זו שמעתי ושכחתי, יודע הלל, כי שכח את ההלכה. אלא, הנח להם לישראל, אם אין נביאים הן, בני נביאים הם. אמר להם הלל, אף על פי שאני יודע את התשובה, בואו נראה כיצד עם ישראל יפתור את המבוכה. ואכן למחר, מי שפסחו תלה, תוכב צמרו. מי שפסחו גדי, תוכבו בן קרנב. ראה מעשה ונזכר הלכה ואמר, כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון. כלומר, ראה הלל שהדרך בעם, אלו מהם ששכחו להביא סכיניהם מבעוד יום. כיצד יכלו אותם אנשים להביא את הסכינים לבית המקדש בשבת? ובכן, הם תחבו את הסכין בצמרו של הגדי, והיה הגדי לוקח את הסכין. הגמרא בדף ס"ו עמוד ב' מבארת מדוע לא רצה הלל להתיר זאת לכתחילה. הבעיה כאן היא שלכאורה מדובר באיסור דרבנן של מחמר כלאחר יד. הובלת הבהמה בשבת כאשר היא סוחבת מסע אסורה מדאורייתא וזוהי המלאכה הנקראת מחמר. אמנם כאשר הדבר נעשה כלאחר יד, כלומר בשינוי, אין זה אלא איסור דרבנן. ואם כן, השאלה הייתה כדלהלן. דבר שיש לו היתר מן התורה, כגון, בחמר כלאחר יד, שאין איסור אלא דרבנן, ודבר שבות בלבד, איסור הדרבנן בלבד הוא זה שעומד לפניו. האם מותר לעוקרו כלאחר יד במקום מצווה, כמו הקרבת הפסח? ועל כך אמר הלל, הבה נראה מה יפסקו בדבר בני ישראל. ברור שלפנינו ספק הלכתי, והלל נתן בידי בני ישראל את הכוח לנהוג ולהכריע כאחד מן הצדדים, האם דבר המצווה יעקור את השבות. ובכן, הסברו של הראש אותו ראינו לאל, שמנהג בפסיקת הלכה שואב את כוחו מן ההנחה, שוודאי גדול שבדור פסק אותו, אומר הדאטרה, הסבר זה אינו הולם כאן. האם נאמר כי העם זכר הלכה אשר נעלמה מהלל ומבני ביתרה? ואם כל העם מלבדם זכר, מדוע לא יכל הלל לשאול אחד מן האנשים? ועוד, מה עניין בני נביאים לכאן, אם זוכרים הם הלכה שהורו להם? מכל מהלך הגמרא נראה ברור, כי הלל סומך על הכרעת הציבור כהכרעה בפני עצמה, אשר בכוחה להכריע ספק הלכתי הכרוך בשיקול הדעת, ולא רק מחמת הישענות על פוסקים קדומים. כך משהו בפירוש בתשובת הרדב"ז, חלק א' סימן ר' כ"ט, עיקרן של דברים, אומר הרדב"ז, שכל שנהגו ישראל כאחד מהפוסקים, או דעה ויתרי דמר, העושה מצווה לדעת אותו מנהג, חייב לברך שחזר הדבר כאילו הוא תורה. ומי שירצה לעשות כנגד זה, לפי שרוצה להחמיר, אין לו לברך. לכיוון שנהגו כאותו פוסק או כאתרי דמר, חוזר הדבר אצלם כאילו אין בו מחלוקת כלל. רואים לנו כי בשני הצדדים הזכיר רדב"ז בפירוש שתי אפשרויות, או שנהגו ישראל או שאבי אתרי דמר. מפורש אם כן בדברי הרדב"ז שמנהג ישראל אינו כוח שווה לאתרי דמר, כלומר למר הדאטרה, אלא מקביל. וכן משמע גם ברמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, פרק י' על החבב, שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהם ראוי להידלות. שוב אנו רואים את החלוקה בין הקבלה, כלומר ההיזכרות, השמיעה וההישענות על דברי פוסקים קדומים, לבין המעשה, כלומר המנהג בפועל, שנראה מכאן שיש לו כוח בפני עצמו. ננסה להבין כוח זה. הנימוק אם אין נביאים הם בני נביאים הם ניתן להבנה, חושבה אני, בשלוש דרכים שונות. הראשונה, הרב חגיז בשו"ת הלכות קטנות, חלק א' סימן ט', כתב, וזה כלל גדול שהיה מוסד בידינו, אם הלכה רופפת, פוק חז עם העם הדבר, צאו ראה מה העם עושה, כי דבר פשוט הוא, אשר באהבת השם את עמו ישראל, יסיר מכשול מדרכיהם, ולא ייתו כל העולם אחר היחיד, אילו הייתה סברתו דחויה. וכן מה שאמרו חז"ל, שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים. ועם ישראל בכללותו חשוב צדיק, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אם כן, לדעת המהר"ם חגיז, הרי שאנו יכולים לסמוך על מנהג ישראל, מכיוון שמסתם עם ישראל נהגו בדבר מסוים אין זו עבירה, שכן לא היה הקדוש ברוך הוא מניחם לנהוג בדבר עבירה. ביאור שני מובא על ידי הרב שלמה קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה. הדיון שם הוא בשאלה פיקנטית ומעניינת, והיא לגבי משה דסיר, הידוע אצלנו כמשה מנדלסון. האם מותר ללמוד מספריו? השואל ששלח לרב שלמה קלוגר מספר כי הוא וחבורתו היו נוהגים ללמוד מן הביאור המתורגם לגרמנית של משה מנדלסון, והנה קבוצת אנשים שהתנגדה, לא רק שהתנגדו בזעקות ללימוד מן הביאור הגרמני, אלא אף טרחו לקרוע את החומשים שבידי הלומדים. השואל שלח לרב שלמה קלוגר בשאלה האם נכונה עשו המתנגדים והאם חייבים הם לשלם על הנזק. וכך כותב רב שלמה קלוגר, והנה מה ששאלו לבאר להם, מה שימצא נמצא ברב מוישה דסיר, כלומר משה מנדלסון. מדוע חושבים אנו, רב שלמה קלוגר אומר, כי יש בעיה בדבריו. ראשון לציון, אומר רב שלמה קלוגר, הוא מאמרם ז"ל וכמה דוכתא, מה שאמרו חז"ל בכמה מקומות, פוק חזה עם העם הדבר, וכל המון ככל שקי. ואמרו חז"ל בפרק ו' לפסחים, אם אינם נביאים הם בני נביאים הם. ואמרו בפרק החובל על כמה דברים, דהיינו דאמרין שיש לו רמז בתורה. וממילא מסיק המהרש"ק, כיוון שרוב העולם אומרים עליו כן, ודאי כן הוא. וכיוון שרוב העולם מרננים אחריו, ודאי כן הוא. נראה, כי מיסוד דברי המהרש"ק עומדת ההנחה שלא רק שאין הקדוש ברוך הוא מניח לעם ישראל לטעות, כפי שאמר המהר"ם חגיז, אלא שחוכמת ההמונים מביאה בדרך כלל לתוצאות נכונות. קל וחומר בעם ישראל שיש בהם סגולה נבואית מסוימת. ייתכן כי הדברים מתחברים לדברי הרב קוק בעדר היקר, אותם כבר ציינו מספר פעמים. הוא רואה את התורה כולה כמסכת ארוגה של חיים. ואם כן, למנהגי חיים אלו דינמיקה פרטית משלהם. וציבור החי לפיהם בכללותם יוכל להכריע פרט זה או אחר מתוך אותה הדינמיקה הכללית ולכוון להלכה. דרך שלישית, ואולי מחודשת יותר משתי הדרכים הקודמות, ניתנת להתבסס על דברי הרמב״ם בהקדמתו למשנה תורה. כאשר הוא מבאר מדוע לא יכולים חכמי ישראל שלאחר חתימת התלמוד לחלוק עליו. וכך אומר הרמב״ם, כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם, וכופים כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא, ולגזור גזרותם וללכת בתקנותם. הועיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. מדברי הרמב״ם, משמע שהסכמת ישראל, או כל ישראל, היא שנותנת את התוקף והסמכות לדברי הגמרא. ובקונצס דברי סופרים לבן חנן וסרמן וסימן ב' באר, שקבלת כל ישראל עשתה את חכמי הגמרא כבי דין הגדול. ולפי זה יש מקום לומר, שכאשר כל ישראל מקבלים עמדה הלכתית מסוימת, הרי נתנו לה בכך כוח בי דין הגדול, ואם נהגו כך כל ישראל במקום מסוים, הרי לכל הפחות, אין זה אלא כוחו של בית הדין של אותה העיר, וממילא נתחייבו בהלכה זו ישראל שבאותו מקום. נמצאנו למדים, כי ישנן שתי סיבות אפשריות, מדוע לא יוכל חכם המגיע לעיר אחרת, לבטל את מנהג בני העיר כאשר מדובר בפסיקת הלכה במחלוקת מסוימת, ואף אם נראה לו כי מנהג זה נובע מטעות בשיקול הדת. האפשרות הראשונה, אותה הצענו בשם הראש, היא כי אנו משערים שהמנהג של בני העיר הגיע מחכם שתיקן פסיקה זו. ועל כן כל עוד חכם זה שהיה מרא דאתרא לא חזר בו, לא ניתן לבטל את פסיקתו. הן מצד כבודו, כפי שראינו ברשב"א, הן מצד עצם חלות הפסיקה, כפי שראינו בראש. אפשרות שנייה היא שעצם העובדה כי ציבור נהג כשיטה הלכתית מסוימת מעניק לתוקף באותו מקום, בין מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לבני ישראל לטעות, בין מכיוון שמנהג ישראל מהווה מעין חוכמת ההמונים שמוכיחה על צדקת הדבר, או מכיוון שמנהג רוב הציבור הרי הוא ככוח בית הדין. מכל מקום, אף שלדעת החכם המבקר המנהג נראה כטעות, אין הוא טעות עבור בני העיר. נפקמין ההלכתית ברורה בין שתי עמדות אלו, כי האם ניתן לחכם המבקר להשתמש בבני העיר במידה ומנהגם מקל, או להכשיל אותם במידה ומנהגם מחמיר. שכן, אם אנו רואים את בני העיר כצודקים בקולה שלהם, לכל הפחות כלפי עצמם, אזי ייתכן ולא יהיה איסור מצד החכם המבקר להנות ממעשיהם, או לכל היותר יהיה הדבר כגדר אמירה והנאה ממעשה נוכרי. ומאידך, הכשלתם תהיה אסורה, אף אם הדבר מותר לגמרי לחכם המבקר, שכן להם זה אסור. אבל לעומת זאת, אם אנו רואים את בני העיר כטועים, ורק מצד כבוד אמר הדאתרא, לא ניתן להחזיר אותם, שכן מדובר בטעות בשיקול הדעת בלבד, הרי שניתן לטעון שבכל אופן, ודאי שאין להשתמש בקולות שלהם, ומותר להכשילם בחומות. למעשה, בדור האחרון, אם שנוצרו מקומות מפגש רבים בין קהילות בעלי מסורות פסיקה שונות, עלתה השאלה באופן קבוע. האם מותר לאשכנזי, המחמיר כדעת הרמ"א, לבקש מתימני הנוהג כדעת הרמב״ם להניח מרק על הפלטה בשבת? האם מותר לספרדי, המחמיר כדעת השולחן ערוך, לבקש מאשכנזי להחזיר לאש תבשילך, שכבר אינו רותח אך לא נצטנן לגמרי? לגבי קניית פירות, ממי שסומך על היתר מכירה, על ידי מי שאינו סומך, הרי שנידון זה נידון בתשובה ארוכה של המנחת שלמה חלק א' סימן נדלת. והוא נוטה לומר שאין כאן בעיה של מסירת דמי שביט לידי עם הארץ, כיוון שיש למתירים על מה שיסמוכו. כלומר, הוא מקבל את העובדה שמנהגים שונים בפסיקת ההלכה אכן מובילים לקיומן של שתי עמדות הלכתיות לגיטימיות שונות זו מזו. אמנם מאידך, הוא מביא את דעת שער המלך, שאסר את מי שמחמיר שלא לעשן ביום טוב לתת סיגריה לחברו שכן מעשן משום לפני עיוור. שער המלך, אם כן, לא הכיר בקיומן של שתי עמדות הלכתיות לגיטימיות שונות זו מזו. באותה תשובה, מחדש רב שלמה זלמן אוירבך חידוש מופלא. לדעתו, במקרה של ויכוח, לדוגמה, לגבי איסור דרבנן, האם הוא מותר או אסור, הרי שכאשר ייגש אדם אל הרב האוסר וישאל אותו, על הרב האוסר לומר לו שמאחר ומדובר במחלוקת, הרי זה ספקא דרבנן וניתן להקל. בתשובה מאוחרת יותר, בחלק ב' סימן למדה אות י"ז, נראה שהוא חוזר בו מהערה מחודשת זו. ושם הוא כותב, כי אם המחמיר סובר מכוח הכרעתו לאסור, מסתבר שצריך לחשוש לפני עיוור. אבל אם רק מחמיר על עצמו מפני מנהג אבותיו או רבותיו, בחגון זה אין לחוש לפני עיוור. וכדוגמה הוא מביא את דין המחמיר במוצאי שבת כרבינו תם, שאין לו לחשוש לפני עיוור מאלו שאינם מחמירים בכך. ואם כן מסתבר שלרובו המוחלט של הציבור, שאינו מכריע מכוח עצמו, אלא מכוח מנהגי הקהילות, כגון אשכנזים הנוהגים כרמה, והספרדים הנוהגים כשולחן ערוך וכדומה, יכולים להתייחס לדין של זולתם כהלכה פסוקה, וממילא ייתכן דרב שלמה זלמן אוירבך יתיר להם ליהנות זה מקולותיו של זה. כמובן, אין בדברים האמורים כאן בכדי לפסוק הלכה, ועל כל אחד לשאול את רבותיו. כל טוב.